דף קל"א עמוד ב', ארבע שורות מהרחבות בנקודותיים. אמר רב יהודה, אמר שמואל, הכותב כל נכסיו לאשתו לא עשה אלא אפוטרופה. באה הגמרא ואומרת, בשם שמואל, אדם שהולך וכותב כפי הלשון שבפנינו שטר, ובשטר כתוב שהוא מקנה את כל הנכסים לאשתו, ואנחנו באים ואומרים שמה שכתוב בשטר יש לנו אומדן דת, שהאומדנה אומר שאדם לא נותן את כל הנכסים לאשתו במקום שיש לו בנים. לא מדובר באישה שהיא זרה לבנים האלה, כפי שנראה בהמשך הגמרא, בהכרח שכאן מדובר באישה שהיא אמא של הבנים, היא האמא של הילדים, ועל אף שהיא האמא של הילדים, אדם לא נותן את כל נכסיו לאשתו. אז למה הוא כתב לה את כל הנכסים? בהכרח שהוא לא נתן לה את זה בתורת מתנה, אלא הוא מינה אותה שהיא תהיה אפוטרופוסית על הנכסים של הבית, בכדי שהוא מעוניין שיקוים בהם הפסוק כבד את אביך ואת אמך, והוא חושש שלאחר מותו הם לא יכבדו את אמא, אז הוא גורם להם צורך תלות באמא, ומכיוון שהם תלויים בה הם יכבדו אותה. זה ההיגיון שמסתתר מאחורי הדברים של שמואל. ולכן אומר פה הרשב"ם תכף ומיד בשורה הראשונה מהרחבות את הגמרא בפרק מי שמת, דהיינו בפרק הבא, שזה אחד משלושה דברים שזה הלכתא בלא תימא, זה הלכה בלי טעם, זה דברי נביאות. אדם כותב מפורש, אני רוצה לתת הכל לאשתי, ואנחנו באים ואומרים זה לא הכל לאשתו, אין לה בזה שקל אחד, אלא רק היא ממונה על הנכסים להוציא ולהכניס עבור היתומים, אבל אין לה מזה משלה כלום. וכל זה מדובר בשחיז מרב. מה יהיה בבריא? הגמרא תדון בהמשך בקוף למד בית עמוד א', מה הדין בבריא. הוא מדובר דווקא באשתו ולא באדם זר. כי אדם זר, מה האינטרס שלו שהבנים שלו יכבדו אדם זר? אז ברור שאם הוא כתב לאדם זר את כל נכסיו, אז המטרה היא לתת לו מתנה את הנכסים. אבל כאן שהאדם הזה קרוב אצלו, ויש לנו הסבר לבוא ולומר שיש פה עניין לכבדה, אז אנחנו באים ואומרים שהוא עשה אותה אפוטרופוס ולא נתן לה את זה במתנה. כמו כן, הדגש הוא על כל נכסיו. אם הוא היה נותן לה חלק מהנכסים וחלק משייר ביד היתומים, אז למה הוא השאיר? זאת אומרת שהוא באמת נתן לה במתנה את מה שנתן, ושייר מה ששייר שיהיה לטובתם. אבל מכיוון שפה היה כל הנכסים, ושוב, אומדנה בדעת בני אדם שחזל אומרים, ברור ב-100% שאדם לא מפקיר את ילדיו, ולא יכול להיות שהוא יישאר את כל הנכסים לאשתו, בהכרח המסקנה המתבקשת שמה שהוא עשה אותה הוא מינה אותה אפוטרופוס, ולכן היא רק אפוטרופוס על הנכסים. כן. מי אמר? ואם היא תבזבז את הכל? ואם היא תנסה לאדם אחר והוא יירש אותה? וכדומה. ממשיכה הגמרא ואומרת, למה? ואם הם גדולים? או גדולים או קטנים? בטובת הילדים כן, לצרכים שלהם כן, לצרכים שלה לא. לגבות את כתובתה, יש לה דין כתובה, היא נזדולת מנכסים האלה, אבל זה לא שלה. ממשיכה הגמרא ואומרת בתור דבר פשוט, פשיטה, בנו הגדול לא עשהו אלא אפוטרופוס. זה דבר פשוט בפנינו, שמכיוון שהתורה אמרה כבד את אביך ואת אמך ואת לרבות את אחיך הגדול, אז ברור לנו שהאבא מעוניין שיכבדו את הבן הגדול. אז למה הוא כתב את כל הנכסים לבן? שיהיה אפוטרופוס, כדי שהילדים יהיו תלויים בו והם יכבדו אותו. אבל הוא לא נתן לו את זה מתנה, הוא נתן לו את זה בתור אפוטרופוס. בנו הקטן מאי, טוב, אז זה בבן גדול שיש דין, יש חובה לכבד, כמו קודם, יש אמא ויש אמא, אז יש חובה לכבד. אבל בבן קטן הרי לכאורה אין חובה לאחים לבוא ולכבד אותו. האם פה אם האבא כתב כל נכסיו באמת המטרה היא כדי שלתת לו את זה במתנה, או גם פה אנחנו באים ואומרים כיוון שבין האחים צריך לנהוג כבוד, אמנם זה לא הדין של עת לרבות את אחיך הגדול, אבל יש מושג של אחווה בין אחים, אז האבא נתן את זה כדי שהאחים יתייחפו וישתפו גם את האח הקטן, ולכן הוא מילא אותו אפוטרופוס. והגמרא עונה, איתמר רב חינלוי בר אידי אמר שמואל, אפילו בבנו קטן המוטל בהריסה, אנו באים ואומרים שבאמת האבא נתן לו את הנכסים כדי שיכבדו אותו, ויש כאן רק אפוטרופוס, הוא לא בעל הבית, אלא הוא צריך לתת לכל אחד מהאחים את חלקו, לא מינהו אלא אפוטרופוס. וכאן השאלה המתבקשת מאליה, וכך שואלים פה כל הראשונים כולם, הרי אנחנו סיימנו כרגע בדף קופלמד את ההלכה, את המשנה של רב יוחנן בן ברוקה. ורב יוחנן בן ברוקה בא ופוסק להלכה. דע לך, אליבא דהילכתא, זוהי הלכה פסוקה בשולחן ערוך. אדם רשאי לבוא ולתת לבן בן הבנים, לבת בן הבנות, ואנחנו אומרים שהוא יקנה לו את כל הנכסים. אז אם אתה אומר מצד אחד שבן בן הבנים קנה, זה סותר לדין שלנו שעשה אותו אפוטרופוס, תחליט.
מדובר.
או, אז הרשב"ם באמת, ככה באמת רוצה הרשב"ם לומר בקוף למד, מה? זה המקרה שלנו. אז הרשב"ם את השאלה הזאת שואל בדף קוף למד, שם יש דיבור מתחיל הלכה כרב יוחנן בן ברוקה, ובסוף בין הדברים הוא שואל את השאלה, והתשובה היא כפי שנאמר פה, הנמילי כותב לשון מתנה או אומר לשון מתנה, דלכבודו יכוון להקלות לו נכסיו. אבל לשון ירושה קנה הכל בדין תורה כדי נפקלן ביום הנחילו את בניו. אומר הרשב"ם, יש לחלק בלשון ירושה ללשון מתנה. המשנה של רבי יוחנן בן ברוקה מדובר בלשון ירושה, ושם הוא קנה הכל. הדין שלנו זה נושא של כבוד וענייני מתנה. שם הוא כתב מתנה, והכוונה היא רק כדי שיכבדו אותו, ולכן יש לו דין של אפוטרופוס. מה? לכן קראנו את הרשב"ם בפנים. יש פה ריף במקום, הוא בא בתוך הראש, והוא מזכיר את הרבינו חננאל הראש, ועוד מסיים לדבר הזה, שבאמת יש הבדל בין אדם שאומר בפה לאדם שכותב בשטר. הדין של רבי יוחנן בן ברוקה שעליו דיברה המשנה זה האומר, ואדם שאומר בפה מדיני ירושה ואז הוא קנה את הכל. אדם שכותב בשטר, גם אם זה יהיה בלשון של ירושה, כתיבה בשטר זה חלוקת כבוד, ולכן אנחנו באים ואומרים שכל מה שהוא עשה זה רק לחלוק לו כבוד. ככה לוקט פה הראש ועוד. ואז זה עושה רושם. יש באמת תירוץ אחד שהובא פה גם בראש בתור ועוד, שיש לחלק בין אומר הכל לחלק. מתי אני אומר שבאמת יש פה מצב של בן בן הבנים? זה כשהוא נותן חלק, לא הכל. אדם שבא ונותן הכל, אנחנו סוברים שכנראה עשה אותו אפוטרופוס. במקום כזה שבן אדם מרבה לאחד ממעט לאחר, שם התחדש הדין הבסיסי שלנו של רבי יוחנן בן ברוקה. יש עוד תירוצים פה במקום, כל אחד בדרך שלו, מעניין מאוד הבעל המאור, ובזה נציין, הבעל המאור בא ואומר שיש הבדל בין המשנה לדין שלנו, שם במשנה מדובר שיש בנים גדולים, אז מה פתאום הוא נתן את כל נכסיו? בבנים גדולים אני תולה שהוא נתן באמת במתנה ירושה, רצה להקנות. כאן מדובר בדין שלנו שיש גם בתומים קטנים, אז אני תולה ואומר למה הוא נתן הכל לאחד? כי הוא עשה אותו אפוטרופוס שיישא וייתן בנכסים. ממשיכה הגמרא ואומרת, פשיטה, בנו ואחר, וכדי לא להתעכב עכשיו על הדברים, אז נאמר רק שברשב"ם יש דרך אחת שמסביר שהכוונה היא בנו או אחר, וככה אנחנו נלמד. על אף שהרשב"ם מנסה לבוא ולומר, להעמיד את זה גם בצורה של בנו ואחר, ואולי לחלוק חצי בחצי, אבל ממילא הוא דוחה את הדברים, לכן אנחנו נשאר בפשט. מה קורה אם אדם כותב כל נכסיו לבנו? או מקרה אחר, אדם שכותב את כל נכסיו לאחר, ברור לנו לאחר במתנה, ברור לנו שאם זה כלפי הבן אפוטרופוס, כמו שדובר כבר, כי בבן אז אנחנו תולים שהוא עשה אותו אפוטרופוס, ובאחר מה פתאום שיחלקו לו כבוד, ולכן ברור לנו שמה שהוא עשה הוא בעצם עשה אותו אך ורק אפוטרופוס על הנכסים, ובאחר הוא נתן לו במתנה. דנה עכשיו הגמרא, אשתו ארוסה ואשתו גרושה, אדם שהולך וכותב את כל נכסיו לארוסתו, כמובן ארוסה דאורייתא, הרי את מקודשת לי, אבל עדיין לא קנת אותה לחופה. או אדם כזה שכותב את כל נכסיו לגרושתו. וכאן אנחנו באים ואומרים שזה לא אדם כזה שמחפש לחלוק כבוד לא לארוסתו, כיוון שהוא עדיין לא קנס אותה לתוך ביתו, הוא לא חס על כבודה עד כדי כך, ובוודאי כלפי גרושתו הוא לא חס על כבודה. אז למה הוא כתב כל נכסיו? הוא נתן לה מתנה, ולכן פשוט לנו שזה במתנה. היא באה אלו, מסתפק את הגמרא, מה קורה בת אצל הבנים? אנחנו יודעים שבת איננה יורשת, אבל מצינו מושג של כבוד בת אצל הבנים. אם יש לנו ירושה מועטת, הדין הוא שהבנים יחזרו על הפתחים והבנות יובנו. האם יהיה נכון לבוא ולומר שהנה אתה רואה שיש מושג שאבא רוצה שיחלקו כבוד לבת, אז מה שהוא כתב את כל הנכסים לבת זה רק כדי שיחלקו לה כבוד, ולכן הוא בעצם מינה אותה אפוטרופה, אבל לא שהוא יקנה לה את כל הנכסים במתנה? או שמה זה דין מיוחד, כדי שיש מושג לא כל כבוד בת מלך פנימה, כדי שהיא לא תצטרך לסובב ולחזר על בתים של אחרים, מה שכן אצל הבנים שזה דבר קל יותר, אז שם חפנו על כבודה. אבל סתם, מה פתאום שאבא ירצה שהבנים יכבדו את הבת? ומכיוון שכן, אם הוא כתב לכל נכסיו, אז הוא באמת נתן לה בלשון של מתנה. כמו כן, ואישה אצל האחים, מדובר באדם כזה שמת בליבנו בת, גם אבא אין לו, אז הירושה שלו באופן נורמל ניתנת לאחים שלו. הלך וכתב את כל נכסיו לאשתו, מה הכוונה? האם אנחנו באים ואומרים שכיוון שאין שום סיבה שאח של הבעל יכבד את אשת באחיו, ומכיוון שאין דין של כבוד, אז באמת אין לו שום עניין שיכבדו אותה, אז מה שהוא כתב לה כל נכסיו, כי הוא יקנה לה במתנה את כל הנכסים, או מכיוון שאשתו כגופו, אז ממנו הוא חף על כבודה, והוא רוצה כמו שיש ביניהם אחווה שישמרו על כבודה, אז הוא מינה אותה אפוטרופוס ולא נתן לה את כל הנכסים. כמו כן מסתפקת הגמרא במקרה השלישי, ואישה אצל בני הבעל מהו? קודם אמרנו אישה אצל בנים, הכוונה היא הבנים שלה, וההכרח, כי כאן הגמרא באה ומסתפקת, מה קורה אם יש פה אדם שיש לו ילדים מאישה אחרת? הילדים האלה על פניו לא כל כך חייבים בכבוד אותה אישה. אני אומר לא כל כך, כי צריך לראות פה את לשון הרשב"ם. הרשב"ם אומר למטה, ואישה אצל בני הבעל, חמש שורות מלמטה, דלא הבה לבנים ממנה, דני מהאפוטרופיה שוויה כדי שיכבדו הבניה שחייבים בכבודה. אבל יש לבנים מאישה, יש לו בנים מאישה אחרת, ואינן חייבים בכבודה כל כך, זה הביטוי שלנו היה, אלא מיתורה דקרא את אביך לרבות אשת האב. וכל מי שאינן חייבים בכבודו היא לא מקפיד אם אין מכבדים אותו, וגם היא לא תקפיד אם לא יכבדו אלו. ואם כך גם הבעל אינו חושש ולמתנה יכוון, או לא, הוא כן חף על כבודה. למעשה הרשב"ם הזה הוא פלא גדול, אנחנו לא הולכים להתעכב עליו עכשיו, אבל כבר המהרש"ל והמהרש"א ורב אלחונון בקובץ הערות ועוד עמדו פה על הדברים. מאיפה אנחנו קודם יצאנו בתוך הנחת יסוד פשיטה שבבנו גדול שהוא עשה אותו אפוטרופוס ולא נתן לו במתנה? כי נאמר בפסוק, כבד את אביך ואת אמך ואת לרבות את אחיך הגדול. אז מכיוון שחייבים בכבודו, מסתום ממה שאבא עשה, לא מסתום, ברור לנו פשיטה, ברור לנו שהוא לא נתן פה מתנה, אלא הוא עשה אותו אפוטרופוס כי הוא דואג לכבודו. מאותו ועת הנוסף לומדים, ועת לרבות את אשת אביך. ושם זה לא כל כך, אומר הרשב"ם. אז אתה בא וטוען שבאותו רגע שהוא ימות, אבן ועת. אומר המהרש"ל במקום, מקשים העולם, מה בכך דעתא מריבויה, הלא בנו הגדול אתה נמי מריבויה, דבר. ואפילו אחי אמרינה לאל פשיטה דעתו אפוטרופוס. ונראה בעיניי דלא ירדו לכוונת המחבר, דרך אמר שאני מיותרת, אפילו מיותרת לא עתי דקרא וכולי, אלא אחי כמה, מאחר שאינם חייבים כלל בכבוד אשת אביו לאחר מותו, דלא הטיה אלא מיתורה דעת דהיינו, העת הזה בא ואומר שכל זמן שאבא קיים, אז האישה של אבא חייבים בכבודה. לא בגלל שהיא היא, אלא בגלל שיש לך אבא והיא אשתו, אז אתה חייב בכבודו. ברגע שאין את המעמד של אשת האבא, אז נגמר הכבוד. ולכן היה לנו מקום לבוא לומר שזה עוד פחות, ואז הוא ממשיך, ומשום אחים מספקה, מאחר שלא נמצא צד כבוד באשתו, שאינו אימם לאחר מיטתו, אם כן לא עשה אפוטרופוס. ואינו דומה לבנו הקטן, זה סוף סוף מאחר שמצאנו צד כבוד באחים, אם כן ישבה בנו הקטן לבנו הגדול וכו'. המערשה ממשיך המערשה לאור זה ואומר, ואין צורך, האם שם שעריך ואין צורך, זה הכל כל פשיטה לנפי דחה שאדם מכבוד בנו יותר מכבוד אשתו, ואפילו אימן כמו שכתב הראש. והמערשה ממשיך בדברים, הוא מביא מאיפה אנחנו רואים שחוששים לכבוד הבן הרבה יותר מכבוד האם. כי אמר שמואל שבנושא של אימא צריך חידוש, בנושא של בן אני אומר פשיטה, זאת אומרת בבן זה היה ברור לנו ככה, באמא זה לא דבר ברור, צריך את החידוש של שמואל. וכך הם ממשיכים לפת ולתת בדברים. לענייננו, הספק עומד במקומו. מה הדין? יש כאן חמישה מקרים. אשתו ארוסה, אשתו גרושה, בת אצל הבנים, אישה אצל האחים, ואישה אצל בני הבעל. אומרת הגמרא, אמר רבינה משמי דרבה, בכול הוא לא קנה לבר מאשתו ארוסה ואשתו גרושה, רק בשני המקרים הראשונים, אשתו ארוסה ואשתו גרושה, שם ברור שהם קנו, בשאר המקרים ננהג בהם כאפוטרופה. רב איבא משמי דרבה מביאים, בכול הוא קני לבר מהאישה אצל האחים ואישה אצל בני הבעל, ששם לא קני. כתוב פה דבר כזה, למעשה, כול אלמא לא פליגי שאשתו ארוסה ואשתו גרושה קנה. כול אלמא לא פליגי שאישה אצל האחים ואישה אצל בני הבעל, אפוטרופוס ולא קנה. כל הנידון שהיה לנו זה בעצם בבת אצל הבנים, כאשר מעתיק השמועה רבינה סובר שזה אפוטרופה, ומעתיק השמונה רב איבא ושניהם אליבא דרבא סובר שיש לזה דין של קנה. לאור זה ממשיכה הגמרא ואומרת, באי רבא, מסתפקת הגמרא בברי האח. שואלת הגמרא, האם הדינים האלה ששמואל הביא בפנינו, כאשר הבסיס זה הדין של אדם שכותב כל נכסיו לאשתו, ואמרנו שהוא מינה אותה אפוטרופוס, וזה דבר שנפסק לנו להלכה, ופשיטה בבנו גדול ובבנו קטן, ולאחר מכן הספקות שמציגה הגמרא, בשכיב מראו דניחא ליה דלשתמון מילה, אבל בברי הקאי איהו, דווקא בשכיב מרע שם אני אומר שיש לו אינטרס ויש לו רצון שישמעו את דיבורה, אבל כשהוא אדם בריא הוא יודע שמפחדים ממנו, וכיוון שמפחדים ממנו אז הם יכבדו אותה. או דילמה בריא נמי מיכה לידי להשתמון מילה מאשתה, או גם בבריא, כיוון שהם יודעים שביום מן הימים הם יהיו נתונים לחסדיה של אותה אישה, אז ממילא מהיום הם יזהרו הרבה יותר, ולכן הוא כן ממנה אותה בתור אפוטרופוס. וכשהוא כתב כל נכסיו בתורת בריא, עדיין זה אפוטרופוס. וכשהרשב"ם מסביר את הדברים, אומר הרשב"ם שהספק שלנו זה לא רק באישה, שכתב כל נכסיו לאשתו ולכל הני דאיירי שמואל. והשאלה אם הוא כתב להם במתנה לגמרי, אומר פה הרשב"ם בשורה הראשונה, אילמי שהוא השתמש במהיום ולאחר מיטה, חולק על הברן ואומר שמדובר רק במהיום ולאחר מיטה, כי אם הוא כתב לה מעכשיו הכל ברור שזה מתנה ולא אפוטרופה, ובזה אין לנו ספק, אבל זה כבר מחלוקת ראשונים. אומרת הגמרא, תשמע, בוא ואוכיח לך את הדברים. הכותב פירות נכסיו לאשתו. אנחנו מדברים על פירות שנמצאים עכשיו בעין. יש לו פירות בשדה. והולך הבן אדם הזה וכותב לה את הפירות במתנה. הכותב פירות נכסיו לאשתו, או מביא הרשב"ם, הוא הקנה לה את הקרקע לצורך פירות. זאת אומרת, זה לא דבר שלא בא לעולם, כמו שאומר פה הנימוקי יוסף. לכן אני מדבר או על פירות בעין או על קרקע שקיימת בעולם, מה שאנחנו עם דקל לפירותיו, שהפירות שיצאו מהקרקע הזאת הוא לא מקנה לקרקע, הקרקע נשארת שלו. הוא מקנה לה במתנה פירות, או את הפירות דוח הקרקע, כדי שזה לא יהיה דבר שלא בא לעולם.
אם
אין
סיבה לקרקע?
אם?
אם הקרקע ריקה עכשיו, גם לא בא לעולם.
לא, אבל זה דקל פודם, מה שיצמח יהיה שלה.
עוד פעם לא בא לעולם.
זה נקרא, זה מבחינתם בא לעולם, אני בדרמי, זה ייחשב לנו. הדין הוא, גובה כתובתה מן הקרקע. במידה, והבעל ימות, והיא צריכה עכשיו לבוא ולגבות את הכתובה שלה. אני לא אומר שבזה שהוא נתן לה את הפירות של הקרקע, או שיעבוד בקרקע לצורך פירות, היא מחלה את הזכויות שלה בקרקע. אלא עדיין יש לה את הזכויות שלה בקרקע, ולכן היא רשאית לגבות את כתובתה מן הקרקע. לא זו בלבד, למחצה לשליש ורביע, מה קורה אם האדם הזה הקנה לה את הקרקע? אבל הוא לא הקנה לה את כל הקרקע, אלא הוא נתן לה חצי מהקרקע, לא רק פירות, קרקע ופירות. רבע, שליש, עדינו, גובה כתובתה מן השאר. פה אנחנו באים ואומרים, הרי חצי הוא לא נתן לה, אז יש לה מאיפה להוציא את הכתובה שלה, היא לא מחלה על השיעבוד שלה. ברור לנו שכוונתה לקבל מתנה, והכתובה בעינה עומדת, ולכן אנחנו באים ואומרים, שהיא גובה כתובתה משאר השדה, והמשנה הזאת זה בדרך שלא זו על זו, כמו שבוע ברשב"ם, כי אם אתה אומר שלגבי פירות, אז ודאי במקום שהוא הניח לה, או כשאתה אומר קרקע, אז ברור לי לגבי פירות. כתב כל נכסיו לאשתו, ופה אנחנו מגיעים לחלק שלנו. מה קורה באופן שהבן אדם הזה כתב את כל הנכסים לאשתו, ויצא עליו שטר חוב, והפרובלמה שעומדת עכשיו בפנינו, אם היא תבוא לקרקע מדין מתנה, כי הרי הוא כתב לה את כל הנכסים, אז המתנה הזאת היא קדם לחוב. ויש לנו דין שבעל חוב גובה מנכסים משועבדים, זאת אומרת שהבעל חוב יכול לבוא ולגבות את הקרקע. מאידך, אם היא תבוא מצד הכתובה, הכתובה קדמה לחוב, אז היא קודמת להחזיק בקרקע. זה הנידון. כתב כל נכסיו לאשתו ויצא עליו שטר חוב. רבי אליעזר אומר, תקרא מתנתה ותעמוד על כתובתה. אומר רבי אליעזר, מאוד פשוט, אני קורע את המתנה, הרי כל מה שהוא נתן למתנה בעצם זה לייקר אותה יותר מהכתובה. נאמר לצורך העניין שהכתובה שווה רבע מהנכסים, אז מה שהיא קיבלה מתנה, כי עכשיו היא לא קיבלה רק רבע, יש לה כל הנכסים כולם, זה בתנאי שהיא יכולה לקבל את הנכסים, אבל היא לא מחלה בינתיים על השיעבוד שיש לה מכוח הכתובה. מכיוון שהיא יודעת שלו יצויר ויבוא מחר בעל חוב, והבעל חוב הזה יוכל לבוא ולטרוף את הקרקע, אז את מה שיש לה בצורה ודאית היא לא מוכלת. לכן כי המתנה לא תיקרא, זה מהשון, זה ביטוי, היא לא יכולה לבוא ולגבות מדין המתנה, כי את המתנה לקחו, אבל היא כן יכולה לקחת את הכתובה שלה, כי הכתובה קדמה לחוב. מאידך, והחכמים אומרים, לא צריכה למחול, לא שואלים אותה, היא לא יכולה לקחת, כי יש חוב קודם. יש מישהו שהקרקע הזאת,
אז למה היא צריכה לעשות פעולה במתנה אם אוטומטית זה עובד?
לא, זה ביטוי, זה לא ביטוי, זה לא הכוונה שהיא עומדת וקוראת את השטר, זה ביטוי. אין לה מה לעשות עם המתנה, לכן היא יכולה לקחת את הנייר הזה ולקרוע, אין לזה שום מטרה, אבל נשאר לה הזכויות שיש לה מדין כתובתה. שנשמע את הצד השני יותר ברור, וחכמים אומרים, תקרא כתובתה ותעמוד על מתנתה ונמצא תקרחת מכאן ומכאן. באים חכמים ואומרים, ושוב, אנחנו מדברים על ביטוי, אנחנו צריכים להסביר, לעולם היא לא קוראת כתובה. היא לא קוראת כתובה כי בנוסח הכתובה כתוב שאדם מתחייב שכל מה שיש לו עד היום וכל מה שיהיה לו בעתיד משועבד לתוך הכתובה. ומכיוון שיש התחייבות שגם מה שהוא יקנה בעתיד משועבד לכתובה, אז ממילא לאישה הזאת אין שום עניין לקרוא את הכתובה, כי גם אם עכשיו בא בעל חוב ולקח את כל הנכסים, ייתכן שמחר הבן אדם משתקם ואין לו נכסים אחרים, ומשם היא תוכל לגבות את כתובתה. הביטוי תיקרא כתובתה זה ביטוי שמתייחס למצב העכשווי, כביכול הלך עליה כי מתנה היא לא יכולה לקבל, כי יש פה שיעבוד שקדם למתנה שלה, אז כרגע מתנה אין, כתובה היא לא יכולה לגבות, ולמה? כי היא מחלה על הפכות שלה בקרקע. ולמה היא מחלה על הפכות שלה? כי היא הלכה וקיבלה מנו את כל הנכפים, אז היא ויתרה על השיבות שיש לה מכוח הכתובה. בעצם הקבלה בלי לדבר שום דבר. אומר הרשב"ם במקום, תיקרא כתובתה באמצע שורות הצרות, לאו דווקא, שהרי אינה מוכלת כתובתה בשביל שום מתנה שנותן לבעל. דהי קנה נכפים אחרי כן, תגבה מהם כתובתה, כדי אמרינה לקמן ושמעתי, שהרי כך כתב לה דקנוי, ודעתיד ענה למיקרי. אבל מהנו נכפים, דייהיב לה מחלה שיבוד כתובתה, דמינה ילותי בכתובתה. למה? הועיל ובמתנת חינם באו לידה, דאינה נותנת אליבה שמה יבוא בעל חוב ויתרפם בחובו, הילקח תיקרא כתובתה לגבי הנה נכפים שלא תתרוף מהם. מה השאלה? למה שהוא יפסיד את אשתו כתובתה? א', ב', למה שהיא תסכים לקבל כזו מתנה? היא לא חייבת לקבל את המתנה. בגלל שהיא הסכימה לקבל את המתנה, ואני בא ואני אומר שהיא מחלה על השם. היא הסכימה, היא קיבלה שטר מתנה, היא רצתה לזכות בזה. וברגע שהיא זוכה במתנה, כביכול היא מוותרת על כל מה שהיה קודם, ומעכשיו יש לה מתנה. למה היא חשבה? כי היא לא מדמיינת לעצמה שבעל שנותן לה את כל הנכפים, בעצם יש לו בעל חוב שעומד מאחור. היא לא חשבה על זה. לכן היא הפסידה את כתובתה, ככה אנחנו תולים כרגע. ממשיכה הגמרא ואומרת, אגב, מאיר פה הרשב"ם בשורה הראשונה מהרחבות, למה שזה לא ייחשב מחילה בטעות? עבדו עליה. אם היא הייתה יודעת שיש לו בעל חוב, היא לא הייתה מוכלת. אומר הרשב"ם בתחילת השורות הרחבות, ומי הוא מחילה בטעות ליתה, דהי מתנה גמורה הייתה באותה שעה וכו'. זאת אומרת, מתי זה נקרא טעות? שקיבלתי דבר שלא קיבלתי. היא בשעה שקיבלה את המתנה באמת היה בידה כל הנכפים. היש בעל חוב? תיאורטית יכול להיות שהבן אדם יש לו כסף בבנק, מחר הוא זוכה בפייס, הוא יכול לשלם את החוב בכסף ונשארו כל הנכפים. לכן בפועל הייתה מתנה, זה לא מכך טעות, אלא קרה בעיה מכאן ולהבא. אז המחילה היא מחילה, המתנה היא מתנה, ועכשיו בא בעל חוב וגובה את שלו. אומרת הגמרא הלאה, ואמר רב יהודה הנחתום, מעשה ויראה דבר בבת אחותי קלה, כזה מי שקרה אצל בת אחותי שהייתה נשואה לבן שלי, היא הייתה גם קלתי, והבן שלי כתב לה את כל הנכפים והיה לו חוב שנוצר בין הכתובה לבין המתנה, הוא בא מעשה לפני חכמים ואמרו תקרא כתובתה ותעמוד על מתנתה ונמצאת קרחת מכאן ומכאן, וכך פסקו הלכה למעשה, הפסידו לה את הכתובה שלה כי החשיבו את זה כמחילה. מדייקת הגמרא, תמה, מה הטעם שבאמת האישה הזאת לא זכתה במתנה שנתן לה הבעל, דייצא עליו שטר חוב, רק בגלל שבסופו של דבר יצא פה שטר חוב והחוב קדם למתנה, לכן היא הפסידה את המתנה. הלא יצא עליה שטר חוב, קניה, אבל לא יצויר ולא היה הסיטואציה הזאת שבא בעל חוב וטרף, היא הייתה זוכה בכל הנכסים. ובמאי, ספר לי את המקרה.
יש להם שלפחות היא, שאין איזושהי,
כאילו,
אין
להם
שלה
לקבל
כמתנה, אבל היא
לכל
פחות, היא
צריכה
כתובה שלה.
זה רב לזר, אבל לא חכמים. זה המחלוקת של רב לזר וחכמים. ודעת חכמים שהיא מחלה כתובתה. אומרת הגמרא, עכשיו ספר... זה סיכמנו שהיא יכולה.
אבל זה... המציאות
היא
שהבעל קיים, ואז
כביכול
הבעל מת.
אם הבעל מת, אז היא כתובתה
קדמה
לחוק. אבל היא מחלה על הכתובה. ואם היא מחלה על הכתובה, אז אין לה מאיפה לבוא ולקחת. אני לא יודע, אני מציג ציור. אומרת הגמרא ובמאי, עכשיו תספר לי בבקשה על איזה מקרה מדובר פה. אני רוצה רק להזכיר מה אנחנו מחפשים, מה העיקר ומה התפל. המטרה שלנו לברר, ביי רבה, בברי האח, זו השאלה שלנו. אדם שכותב את כל נכסיו כשהוא בריא לאשתו, האם יהיה דין כמו בשכיב מרע, ששם אנחנו באים ואומרים שהוא עשה אותה רק אפוטרופוס, או שמא בבריא הוא באמת נתן לה במתנה? מצאנו פה סיפור שמבואר בגמרא שהאישה קיבלה במתנה את כל הנכסים. קרה איזה תקלה בדרך, אבל אלמלא התקלה של הבעל חוב היא הייתה זוכה בנכסים, לא אפוטרופוס. שואלת הגמרא במאי, ספר לי את המקרה. אילא אם בשכיב מרע, אמרת לו עשה אל האפוטרופוס. אם היה מדובר שם סיפור עם שכיב מרע, אז כבר אמרנו שבשכיב מרע היא לא קיבלה מתנה, הוא עשה אותה אפוטרופוס. אם הוא עשה אותה אפוטרופוס ולא קיבלה מתנה, ודאי שלא מוכנת על כתובתה. מתי אני יכול לבוא ולדון ולומר שמה היא מחלה על כתובתה? במקום כזה שיש לה אינטרס, היא מרוויחה, היא קיבלה את כל הנכסים, אבל בשביל אוויר היא לא מוכנת על כתובה. בהכרח אל עליו בבריא, אלא על פניו מה היה הסיפור? מדובר באדם בריא שכתב את כל נכסיו לאשתו, ועל זה אנחנו באים ואומרים שהאדם הבריא שכתב את כל נכסיו לאשתו זה כן מתנה גמורה ולא אפוטרופוס כמו בשכיב מרע. אומרת הגמרא, זה לא ראיה לעולם בשכיב מרע. יש לך קושיה טובה, אם מדובר בשכיב מרע אז למה אתה אומר שהפסידה כתובתה? עונה הגמרא, ורב עברה מוקילה בכולו, רבין המוקילה באשתו הרוסה ואשתו גרושה. היה לנו כמה וכמה מקרים שעליהם דיברנו. נצטרך לבוא ולומר, רבינה יאמר לשיטתו, רב עברה יאמר לשיטתו, שמדובר במקרים האלה ששם אמרנו שהוא קנה ולא עשה אפוטרופוס, כמו אשתו הרוסה, כמו אשתו גרושה, שוודאי שמדובר במקרה של קנתה. האמת שאין שום מחלוקת. ולמה? למה אין מחלוקת? כי המקרה השלישי שעליו היה ויכוח, זה מדובר על בת אצל הבנים. בת אצל הבנים, אין פה בנים, אין פה נידון בכלל. אנחנו מדברים על אשתו, בת בין הבנים זה לא אשתו. רק מכיוון שהגמרא קודם תפסה בלשון כולו והגמרא חילקה, אומר הרשב"ם, אז המשכנו על אותו הדרך. אבל למעשה התשובה היא אחת, מדובר או באשתו הרוסה או באשתו גרושה שהיא קונה, ובמקום שהיא קונה, בשכיב מרע אנחנו באים ואומרים שהיא מחלה. אז מה, יש אחים, יש שורשים אחרים, אותו לידון. צריך עכשיו לדעת איך לצייר את הציור, תניח לזה, או באופן כזה או שמדובר בשלב של הגירושים, וצריך לדעת איך לסדר פה את הדברים, אבל זה תלוי במחלוקת ראשונים, לכן אנחנו לרגע מתעלמים מזה. אבל בציור שזה מסתדר, ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רב יוסף בר מניומי, אמר רב נחמן, הלכה תקרא כתובתה ותעמוד על מתנתה ונמצאת קרחת מכאן ומכאן. אז הרשב"ם באמת מסביר למה אני צריך להגיע לרב נחמן. אומר רב נחמן, הלכה כחכמים, הרי כלל נפוץ בידינו, יחיד ורבים הלכה כרבים. למה צריך להדגיש? אלא מה? שמיד הגמרא תבוא ותגיד שיש פה מחלוקת, ומכיוון שהיה מקום לבוא ולטעות, לכן צריך את רב נחמן. אנחנו צריכים את ההסבר. אומרת הגמרא, למימרה דלועזים רב נחמן בתר אומדלה. לכאורה מהגמרא שלנו נראה שלא עושים אומדנה. למה לא עושים אומדנה? כי יש לי שאלה מאוד פשוטה, יבואו לבן אדם ויגידו לו, תשמע, אתה יכול לקבל בצורה בטוחה תשואה של 5% על ההון, 10% אתה יכול לקבל. יבואו ויגידו, אתה יכול להוציא עוד דרך 10%, אבל זה עניין מניות, יכול להיות זה יעלה, יכול להיות זה יעלה. אז יש קצת שהבן אדם יבוא ויגיד, אני אעזוב את הדבר הבטוח וילך לדבר המסופק. הרי אם היית בא בפני אישה ומציג בפניה את הדברים, תראי, יש כאן כתובה, את הכתובה את 100% יכולה לגבות, את המתנה יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אם יופיע פה בעל חוב, את תפסידי את המתנה שלה. יש ספק למה היא הייתה? היא הייתה מוכלת על השיעבוד שלה? אדם מחזיק דבר ודאי ביד, הוא יבוא ויוציא את הוודאי הזה מידו. הוא לא תלה את המתנה אם תמחלי על כתובתך. אם הוא היה בא ואומר לה, תשמעי, יש אפשרות לקבל מתנה ויהיה לך פי 3, יש אפשרות שתישארי עם הכתובה ויהיה לך רק שליש. פה אני שומע את ההיבט, את השיקול, אבל זה לא עובד ככה. את מתנה מקבלת, אגב כדאי שתמחלי, איזה היגיון? וזו ההלכה. זאת אומרת, מגיעה הגמרא למסקנה, למימרה דלועזים רב נחמן בתר אומדנה, לא הולכים לפי היגיון. והתניא, הרי שהלך בנו למדינת הים, ושמע שמת בנו, ועמד וכתב כל נכסיו לאחרים. ואחר כך בא בנו, מתנתו מתנה. רב שמעון בן אפי אומר, אין מתנתו מתנה, למה? שאילו היה יודע שבנו קיים, לא כתבן, הרי כל מה שהוא כתב, הוא חשב שאין לו בן. אבל עדיין, שאם יש לי בן, אני נותן לבן שלי. והלכה, ואמר רב נחמן, הלכה כרב שמעון בן מנאפי, שאנחנו עושים עובדנה בדעתו של האדם. וגם שהוא לא פירש, אנחנו אומרים שכל מה שהוא עשה זה רק בגלל שהוא היה פבור, שאין לו בן. עונה הגמרא, שניית המדניחה לידתי פקלי קלה, דקטבינו ניהלם, להן ולחפים. עונה הגמרא, יש כאן עומדנה. מה הייתה השאלה? זה נגד הפכת. איזה סיבה יש לאישה להסכים לכזה דבר? והתשובה, יש לה סיבה. כי היא מסתובבת עכשיו ברחוב ומראה שהיחסים שלה עם בעלה כל כך טובים ומתוקנים, עד כדי כך שהוא כתב לה את כל הנכסים. בדרך כלל אמרנו, אדם לא משאיר את כל הנכסים לאשתו. באופן נורמל, אדם לוקח את הנכסים, עשה אותה אפוטרופוס. פה היא אשתו ארוסה, או אשתו גרושה, ובכל זאת הוא נותן בה אמון ונותן לה את כל הנכסים. שווה לה. הכבוד הזה, ובהאי הנאה, היא מוכלת על השיעבוד שלה. אבל השאלה שלך הייתה, מה האומדנה? למה שבן אדם יעשה את זה? בשביל כבוד עושים הרבה דברים. אז האומדנה הזאת היא אומרת ששווה לה למחול את השיעבוד. היא יוצאת מתוך הנחה שגם לא יהיה חובות. אבל שווה לה הסיכון. אבל זה יותר טוב. הכבוד להראות שהיא אישה שווה, אז היא מוכלת. ככה אומרת הגמרא. אומר הרשב"ם, בהאי הנאה, זה הלשון שלו. ובהו הנאה מחלה שיבוד כלודה ואמרה, יעתי ברחוב וטריף לה נכסי, לא חי שינה, שווה לי. מה? אנחנו רצינו אתמול לבוא ולומר, למה היום לא מתנהגים ככה? למה היום לא? רצינו לומר שכנראה שזה ככה עובד. או שיותר סומכים על אנשים, מי יודע. אומרת הגמרא, ננתם. כל הפחות להתחיל את הדברים. ננתם. למעשה סיימנו נושא אחד. גם הסוגיה הזאת הגיעה לנו פה בהשאלה, כיוון שקודם דיברנו על באי רבה ושכיב מרה, ולאחר מכן באי רבה בברי. הבאנו עוד מקרה שכיב מרה ובברי. ועכשיו הגמרא מביאה ציור שלושי של דין שאמרנו, והשאלה תהיה מה יהיה הדין בברי. אז הדין שלנו מדבר כרגע על שכיב מרה. ננתם. הכותב נכסיו לבניו וכתב לאשתו קרקע כלשהו. מדובר על שכיב מרע. מצווה על הנכסים, כותב לבניו ונותן גם לאשתו משהו. איבדה כתובתה. הדין הוא שהפסידה את הכתובה שלה. הווה אומר, היא קיבלה מה שהיא קיבלה, והיתר, הרי הוא נתן את זה לבנים והיא שתקה. אז היא איבדה את השיעבוד של הכתובה שלה. שואלת מיד הגמרא, משום דכתב לקרקע כלשהו, איבדה כתובתה, אתה שומע מה שאתה אומר? מאיזה היגיון יש? בגלל שבן אדם נותן למישהו מתנה בעשרה שקלים והוא חייב לו אלף, אז הוא ביטל את השעבוד, על מה אתה מדבר? מתרצת הגמרא, אמר רב, במזכה להן על ידה. מדובר באופן שהוא מזכה לילדים, מי זוכה להם, מי עושה את הקניין סודר שלהם? האישה. ומכיוון שהיא עושה להם את הקניין סודר, והיא גם בנוסף מקבלת משהו מנכסיו, אנחנו אומרים ששני הדברים ביחד גורמים לה למחול על השיעבוד. והוא כן עשה קניין. ואם הוא עשה קניין, נכון, ביתרון דברי שרימרה, אבל הוא עשה קניין. ככה פשטות לומדים הראשונים. למה הסברנו ככה? זה לא כתוב ברשב"ם. למה בפשטות הסברנו ככה? כי גם הרמב"ן, גם הרמב"ן וגם הרשב"א במקום באים ושואלים איך האישה הזאת יכולה לזכות עבור הילדים, הרי יד אישה כיד בעלה, אז היא לא יכולה לזכות. ומתרצים, הרמב"ן אומר ככה, רשב"א אומר בתירוץ אחד, שמכיוון שהילדים האלה, כיוון שהאישה הזאת זוכה במשהו עבור עצמה, מתוך שהיא זוכה בחלק שלה היא גם זוכה עבורם. או תירוץ אחר אומר, היא באמת לא זוכה עבורם, אבל בעצם המחילה שלה, השתיקה שלה, ההסכמה שלה לזכות, זה כבר מגלה שהיא מוכלת. לפי הרשב"ם זה לא חושייה. הרשב"ם במקום בא ואומר, אמר רב במזכה להן על ידה עסקינן שנתנה לו סודר שלה להקנות לבנים. דקאי מלן בכלב שהם קונה, כדי מוכח מילתה מדלו וכו'. וגם נתן לה קרקע, ואינה מערערת כלום, כיוון די קטרתי, ודאי נתרצת להם בלב שלם וכו'. זאת אומרת שכתוב פה ברשב"ם שהיא לא עשתה את הקניין בפועל, רק הוא חיפש בגד, כי צריך כליו של מקנה, ולא היה לו במה להשתמש, אז היא נתנה לו בגד שלה. אז קושיית הראשונים לא מתחילה לפי זה, לא היא עשתה את הקניין, מישהו אחר עשה, אבל היא סייעה כדי שהקניין יתבצע. לא משנה, לענייננו דין אחד. מה הבעיה?
כל המהות זה הקניין, זה
מראה
את ההסכמה.
לא, שני דברים גם יחד. א', שהיא מסייעת להם לקנות, ובנוסף שהיא קיבלה לעצמה משהו. לא היה פועל. רק תרתי, שני הדברים גם יחד. ממשיכה הגמרא, ושמואל אמר, ומחלק לפניה, והיא שותקת. הולך שמואל עוד שלב, מקל יותר. עצם העובדה שמדובר על נכסים שהיא אמורה לקבל מהם כתובה, והיא רואה איך הוא מחלק והיא שותקת, זאת אומרת שהיא מחלה. רב יוסי בר חנינא אמר, בשכימרה לא עושים נחת רוח. רב יוסי בר חנינא אמר, אתה צודק, רב יוסי בר חנינא אמר, ואומר לה תלי קר כזו. אומר הרשב"ם, אפילו לא היית שם. תלי קרקע זו בכתובתך, אבל זה לא מכפה את כל הכתובה. שוב, שאלת שאלה. אנחנו כל הזמן מדברים שהוא נתן לה גם משהו. מתי אני אומר שאישה יכולה לומר נחת רוח עשיתי לבעלי שהיא לא קיבלה כלום? אבל אם היא התרצתה לקבל משהו, לא שייך נחת רוח, וככה אומר הרשב"ם, שורה שלישית מלמטה, בסוף. אבל אם לא נתן לה כלום שתיקחנה עינה אלא כדי לעשות נחת רוח לבעלה, רק פה הרי מדובר באופן שהוא נתן לה, אז לא שייך את הספרה של נחת רוח, אתה אומר טוב. תירוץ שלישי, אפילו לא הייתה שם, ולא חילק בפניה, אלא שאמר ללשון זה כשכתב לה הוא קרקע כלשהו, ולא מחפה את כל. כלי קרקע זו בכתובתך והיא לא ערערה, ודאי מחלה שיבודה משאר הנכסים, אומר הרשב"ם במילים האחרונות, ואחרון, אחרון מיקל, כל אחד אמר, כולה יותר גדולה. ומכולי כתובה שנו כאן, מסכמת הגמרא ואומרת שיש כאן כולה מיוחדת שמצאנו בכתובה, כמו שמצאת לגבי כתובה שאפשר לתת לה מקרקע זיבורי, כל בעל חוב צריך לתת לו מבינוני. למה לא נותנים בזיבורי? כי יש סברה שאומרת, בבעל חוב, אם לא תיתן לו קרקע בינוני, אז אם כן, תסגור דלת בפני לווים. אני אתן לו כסף טוב, ויחזיר לי קרקע זיבורי, אבל היא לא מלווה יותר. באישה, גם היא יודעת שאם היא תצטרך לממש את הגירושין שלה או את הכתובה שלה היא תקבל מקרקע ציבורית, תב למי תפתן דו מילי תבר מלו בביתה, שווה לה לקחת את הקרקע הציבורית ולחיות עם מישהו בבית. ולכן זה כולה מיוחדת שמצאנו בכתובה, מה שלא תמצא בשאר בעלי חובות. בשאר בעלי חובות אם אדם לא במפורש מוחל על השיעבוד שלו ולא בחור, כאן באישה זה דין אחר. ומכאן הגמרא תבוא, וזה לא זמננו, נען רבי יוסי אומר, השאלה תבוא דרך רבי יוסי.